שלום למאזינים, אני ישראל גופמן בפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאטיב, והיום אנחנו מארחים את עורך דין רונית רוזין, מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, ואנחנו נשוחח עם רונית על השואה סביב יום השואה וגם במהלך החיים עצמם. אז עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאטיב על השואה ומציאות.
רונית, מה שלומך?
בסדר.
אני שמח שהגעת אלינו.
שמחה להיות פה.
אחרי יום השואה.
אחרי יום השואה.
ואחרי, אני מניח שהיה לחץ תקשורתי מאוד משמעותי סביב יום השואה.
נכון. תקופה עמוסה מאוד, ובעיקר בזירה התקשורתית, אבל לא רק.
אז תגידי, אמנם זה ברור שסביב יום השואה יש התעסקות ויש עיתונות, אבל כשאנחנו מסתכלים, ואנחנו גם כולנו נזכרים לצערי בנושא של השואה, סביב יום השואה, אבל בואי נשים את זה הצידה ונסתכל על, איך אמר ביבי, על החיים עצמם. אז כשמסתכלים על החיים עצמם, בעצם, מה כולל את הפעילות של היחידה שלך?
אז אמרתי גם מסגרת הרעיונות ביום השואה, ואני אגיד גם עכשיו, שהשואה וניצולי השואה וזיכרון השואה הם נוכחים ברשות יום-יום, שעה-שעה, לאורך כל השנה. הרשות זה רשות לאומית, רשות היחידה, שמתכללת את כל הפעילות סביב זכויות ניצולי השואה, החל בזכויות הכספיות, שזה קצבאות ומענקים, דרך זכויות רפואיות, צריך לזכור שהם היום מאוד מבוגרים, הגיל הממוצע 86, יש לנו 1,100 ניצולי שואה שחצו את גיל 100, והבעיות הם יותר מבוגרים, יותר חולים, אז סביב יש לנו שירות רפואי ושירות סוציאלי, והרובד השלישי זה הנושא החברתי, הנושא של בדידות, הפגת בדידות, פרויקטים של מתנדבים, פרויקטים שנועדו לשמח אותם, כנסים שאנחנו עורכים. הרשות המטפלת ב-147,000 ניצולי שואה, שמוגדרים למעשה שלוש קבוצות, יש שליש של מי שהם יוצאי מחנות וגטאות, מי שחיו בזהות בדויה, נמלטו מאימת הנאצים, הסתתרו ביערות, זה סביב 47,000 ניצולי שואה. יש 55,000 ניצולי שואה שהם יוצאי חבר העמים, למעשה. חלק מיוצאי רוסיה, חבר העמים, נמצאים בקבוצה הראשונה שהזכרתי, אבל אלה שנמלטו מזרחה, והגיעו לארץ, למעשה אחרי נפילת מסך הברזל, בשנות ה-90, הם בקבוצה השנייה, שמקבלים מענק שנתי. הם למעשה לא היו בתוך מחנות וגטאות, אלא היו ברחבי ברית המועצות לשעבר. הקבוצה השלישית זה קבוצה, זה החלטה מנהלית שניתנה ביחס למי שנפגעו מהתנכלויות אנטישמיות בהשראת הנאצים, יוצאי מרוקו ואלג'יר, והפרוד בעיראק, שגם הם זכאים למענק שנתי. עכשיו, מעבר לזכויות הכספיות, יש גם הרבה מאוד זכויות נוספות, יש פטור מתשלום תרופות, אנחנו מעניקים טיפולים נפשיים, רבים מניצולי השואה הם נפגעי פוסט-טראומה, בעיות נפשיות אחרות שצצות דווקא בגיל המבוגר, כשכבר קשה להחזיק את הסיפורים. אז יש טיפולים נפשיים, יש קבוצות טיפוליות, יש מועדונים חברתיים שאנחנו תומכים בהם, ועוד הרבה דברים אחרים.
אבל תגידי, כשאנחנו מסתכלים על, בעצם על כל המכלול, ודיברת על שלוש קבוצות, מה בעצם הדיפרנציאציה בינינו? אני לא מדבר על הזכויות, אלא במאפיינים הכלליים.
במאפיינים?
הקבוצתיים.
קצת מורכב להסביר. שוב, הקבוצה הראשונה עליה דיברתי, זה באמת מי שהיו, שם, במדינות אירופה, בתקופת, תחת שלטון נאצי, בתקופת המלחמה, חוו את זוועות השואה, קמו מתוך האפר והקימו את ובאו למדינת ישראל, חלק מהתקומה שלהם הייתה בארץ, הקימו משפחות, היו חלק מהקמת המדינה הזאת. חלקם, כל מי שהגיע עד שנת 53, לארץ קיבל את הזכויות שלו, את הקצבאות ממדינת ישראל. מי שהגיע יותר מאוחר, קיבל בדרך כלל, היה זכאי לקבל את זה מגרמניה. זו אוכלוסייה שאמרתי, הם היותר מבוגרים. הצעירים שבהם, בני 78, שהיו עוברים ב-45, והמבוגר ביניהם מגיע כמעט ל-120, 118. יש שם... אמרתי, תופעות פוסט-טראומטיות, יש שם אנשים שהחזיקו את הסיפור הרבה מאוד שנים ולא סיפרו אותו, והיום בעקבות, נניח, אובדן של בן משפחה, התעלמנות לצורך העניין, צפים הסיפורים של האובדן בילדות. החלק הגדול מהם היום זה כאלה שהיו ילדים בשואה, שסבלו מתת זונה, ויש להם בעיות רפואיות שנובעות לא מליקויי תזונה, מתת תזונה, מי שאכלו קליפות תפוחי אדומה במים. והקבוצה השנייה של יוצאי חבר העמים, ברית המועצות לשעבר, זו הקבוצה שאנחנו גם פוגשים את העניים שבניצולי השואה, שאני מניחה שמי שקרא כתבות שמע גם את הסיפורים האלה, זה אנשים שכמו שאמרתי, נמלטו מזרחה לכיוון ברית המועצות. נמלטו כל הזמן מזרחה, לא באמת, לא ממש פגשו את, לא הגיעו למחנות או לגטאות, אלא נמלטו מזרחה.
שם אני מבין ברובם מעליית שנות ה-90.
כן, זה אלה שהגיעו בשנות ה-90, בגיל מבוגר יחסית, אז צריך את החשבון.
זאת אומרת, הם מתמודדים לא רק עם עם הטראומה של הבריחה, אלא גם עם לא נקרא לזה טראומה, אבל עם קשיי הקליטה.
גם עם קשיי קליטה, חלקם מדברים רק רוסית, פחות מדברים עברית, הגיעו בגיל מבוגר, הרבה מהם ללא פנסיה, והם חיים לכך מהבטחת הכנסה, מקצבאות של הביטוח לאומי, קצבת זקנה והבטחת הכנסה. הם מקבלים גם מענק במדינת ישראל שהכירה בהם כניצולי שואה, מענק שנתי, אבל מי שחי היום מהבטחת הכנסה, למרות שעלתה בשנתיים האחרונות לדעתי, ומקצבת זקנה, ומתמודד עם בעיות רפואיות, ואין לו איזשהו גב כלכלי או פנסיה או ילדים שתומכים בו, אז נוסף על זה גם יש קשיים כלכליים.
ואני מבין שעיקר העיסוק התקשורתי הוא בעצם בקבוצה הזאת.
לא רק, ביום השואה, כשמדברים על ניצולי שואה רעבים, מדברים על הקבוצה הזאת, כי הסיפור הוא למעשה סיפור של קשישים ללא פנסיה שחיים מקצבאות במדינת ישראל, והקושי שלהם סביב הסיפור הזה. זה לא כולם, יש רבים שמסתדרים, אבל יש בתוך הקבוצה הזאת גם כאלה אמנם זכאים, ניצולי השואה למשל, גם בקבוצה הזאת מקבלים פטור מתשלום על תרופות, אוקיי? אז הסיפור של, שמופיע הרבה בחדשות, שהוא צריך לבחור בין תרופות לאוכל, הוא נכון חלקית, כי הם מקבלים פטור מתשלום תרופות, להבדיל למשל מקשיש שהוא לא ניצול שואה. אבל אם, למשל, יש תרופות שלא בסל התרופות, וזה גיל של זקנה, ויש מחלות לא פשוטות, וצריך לקחת, אז באמת, אז הוא צריך לבחור, כי הרפואה היא לא זולה. אם יש בעיות שיניים שנובעות מכך שהוא אותו אחד שנניח חי בסיביר בתקופה הזאת, וגם סבל מצד תזונה, אז יש בעיות אופייניות בשיניים, שמגיעות בגיל הזה וטיפולי שיניים, אני לא צריכה לספר לך כמה כן. יקרים.
אבל תגידי, אנחנו מדברים פה על קבוצה שהיא פחות או יותר 50-60 אלף איש. אנחנו לא יכולים כמדינה לגרום לזה שהם לא התמודדו עם קשיי הבחירה בין תרופות לבין החיים? אבל בסך הכל לא מדובר פה באיזה כיף תקציבי
אינספק. תראה, אני לא אכנס לנושא התקציבי ומדיניות, כי אני אגיד שכן עלו הסכומים של הבטחת הכנסה, עלו הסכומים של המענקים שהרשות נותנת לאותה אוכלוסייה, מ-4,000 שקל ל-7,000 בשנה, הם מקבלים עוד סכום מגרמניה בשלוש שנים האחרונות, שזה מגיע לעוד בערך 4,000, כמעט 5,000 שקל. ואמרתי פטור מתרופות, ויש גם שעות סיעוד שהרשות נותנת תוספת של 9 שעות סיעוד על שעות הסיעוד של הביטוח הלאומי, שזה סדר גודל של 2,000 שקל בחודש. הם מקבלים הרבה יותר מנגיד קשיש במצבם שאינו ניצול שואה. הסיפור של הקושי...
כן, אבל אנחנו מדברים על האנשים להבדיל מקשישים בגילם, הוא שבוודאות די גדולה הם חסרי פנסיה.
אני יכולה להגיד בהיבט של הרשות, אני יכולה להתייחס כרגע בהיבט של מדיניות ושל הקצאת תקציבים ושל העלאת קצבאות הזקנה. מבחינת הרשות, הרשות לא תשאיר ניצול שואה רעב. אנחנו מודעים לבעיה, אנחנו מטפלים, אנחנו מפעילים מערך גם של שירות סוציאלי, גם של ביקורי בית. התפיסה בכלל השירותית שלנו בשנים האחרונות ובשנים קדימה, היא שהניצולים רבים מהם נמצאים רתוקים לביתם, סיעודיים, פחות ניידים, פחות יוצאים מהבית, והתפקיד שלנו להגיע אליהם. אז לצורך העניין יש, היו 16,000 ביקורי בית השנה, יש לנו עובדות סוציאליות שמגיעות לבתים, והם יראו ניצול שואה במצב שהדירה היא במצב של הזנחה, אז הם ידאגו, גם אם זה דרך עמותות סיוע, ויש הרבה בתחום, ובין אם דרך משרד השיכון, אם זה דיור ציבורי או עמידר או חברה משכנת אחרת, לטפל בדירה שלו שלא תהיה מוזנחת. הם יראו ניצול שואה רעב, הדבר הראשון שאנחנו נעשה, וזה מה זה גם כתפיסה, זה מיצוי זכויות אקטיבי, לבדוק אם הוא מקבל את כל הזכויות שלו. יכול להיות שהוא זכאי לזכויות אחרות, יכול להיות שהוא יוצא חבר העמים שהיה במצור בלנינגרד, ואז הוא יכול לעבור למעגל הראשון ולקבל שם זכויות כספיות משמעותיות יותר.
תגידי, עד כמה הם בעצם מודעים, שוב פעם אני מדבר על אותה, על אותה קבוצה שאינה דוברת עברית, עם קשיי התאקלמות בארץ וכולי, עד כמה הם בכלל מודעים לזכויות של עצמם?
אני יכולה להגיד שיש פעילות רבה בשביל להנגיש להם את הזכויות גם ברשות. יש לנו הרבה מאוד עובדים, גם עובדות סוציאליות, גם עובדים דוברי רוסית. אנחנו עושים מרכזי מידע בכל הארץ, מרכזי מידע ניידים מצפון ועד דרום, שתמיד יש שם גם במקומות שיש יותר אוכלוסייה דוברת רוסית, למשל באזור קרמיאל, עכשיו אנחנו פותחים סניף בקרמיאל, בקריאת ביאליק, ומזמינים אותם דרך הרווחה, דרך הרשות המקומית, השירותים החברתיים, להגיע לשמוע על הזכויות שלהם. אנחנו עושים כנסים במהלך השנה בשביל להנגיש את הזכויות, ואנחנו גם מגיעים אליהם באמת דרך השירותים החברתיים שיש לנו קשרים עם הרווחה בכל הארץ, זה נקרא באמת שירותים, החוסן חברתי, משהו כזה. יש גם עמותות של של יוצאי חבר העמים, ניצולי שואה, שפועלים עבורם. אחד ההישגים שלהם זה באמת הכרה במצור בלנינגרד, הכרה במי שהיה שם כניצול שואה שזכאי לקצבה חודשית, להיכנס לקבוצה הראשונה. להגיד לך שאנחנו מגיעים לכולם, זאת השאיפה. אנחנו רוצים להגיע לכולם. יש גם את הרדיו רקע, למשל, שאנחנו מאוד מקפידים לדברר להם את הפעילות ואת הזכויות שיש לאותם ניצולי שואה. אם למשל תיקח את המלחמה באוקראינה, אז עשינו שיתוף פעולה יחד עם משרד העלייה והקליטה, על מנת להגיע למרכזי הקליטה, לאוכלוסייה של מי שהגיעו מאוקראינה, שעברו את הזוועות במלחמה ועברו שוב.
התברכו בשלוש זוועות. כן. אחד זה המלחמה הראשונה, הזוועה השנייה זה המלחמה השנייה, והזוועה השלישית כנראה זה הגעה לארץ בגיל מאוד
מבוגר. הבריחה, כן. אז הגענו עם עובדת סוציאלית דוברת רוסית אליהם למרכזי קליטה, ומילאנו עבורם את הטפסים כדי שקבלו את מה שמגיע להם.
אבל תגידי, רונית, כל התחום הוא עשיר, ושוב פעם תקני אותי אם אני טועה, בעמותות, מגזר שלישי וכו'. עכשיו, בדרך כלל איפה שיש עמותות, זה אינדיקטור לאוזלת יד של המדינה, כי אם לא היה, גם לא היה צורך בעמותות.
בכל התחומים החברתיים יש הרבה מאוד עמותות. הכמות לא בהכרח מעידה על הצורך. זה הנושא של ניצולי שואה. יש הרבה מאוד עמותות שלאו דווקא עוסקות בפעילות שהיא ממש נגיד תגדיר כפעילות חסד. בהרבה מאוד תחומים אחרים, חלקם קשורים להנצחה, חלקם באמת קשורים לקשישים בכלל, וחלק גדול מהעמותות הם ספקיות של המדינה. תיקח למשל לתחום הסיעוד. תחום הסיעוד, שסיפרתי שאנחנו מספקים, המדינה מתקצבת, זה קרוב ל-700 מיליון שקל בשנה, תוספת שעות סיעוד לניצולי שואה סיעודיים, כי היום זה הצורך, 50 אלף ניצולי שואה הם סיעודיים ברמה כזאת או אחרת. זה מבוצע באמצעות הקרן לרווחה. קרן לרווחה זה עמותה שמספקת את שירותי הסיעוד עבור הרשות לזכויות ניצולי שואה, עבור המדינה, וגם מגייסת תרומות, וכשהיא מגיעה לבית ומטפלת בניצולי שואה, אז כן, אז גם דואגת לסלי מזון לפעמים, ויש להם מסלולים של סיוע של חומרי לטיפולי שיניים, או סיוע חומרי שמחלקים תנורים, יש הרבה תוספות שמביאים מתרומות, אבל זה ספק מרכזי של המדינה. טיפולים נפשיים מוענקים, לא באמצעות מעובדי הרשות, אלא באמצעות שתי חברות ספקיות שזכו במכרז, עמותות. עמותת עמך, שאני מניחה ששמעת עליה, ועמותת אלה, זה שתי עמותות שמחזיקות מערך של מטפלים נפשיים ורגשיים, ונותנות טיפולים נפשיים לניצולי שואה. עמותת לתת, זה עמותה שאנחנו תומכים בה, וגם הקרן לרווחה, בהנגשה של דירות, הנגשה של האמבטיה, השירותים לניצולי שואה, אז הרשות תומכת בעמותות. אז הרבה מעמותות המדינה תומכת למעשה. ויש גם עמותות נוספות, במקום שיש וקום, שזה הסיפור של, למשל, של סלי המזון, שהרשות לא מתקצבת סלי מזון, אלא מעבירה כסף לצורך העניין. אז יש עמותות שפעילותן מבורכת וחשובה. הרבה מהן הן יוזמות מדהימות של עם ישראל במיטבו. רק לאחרונה פגשתי עמותה יש המון פעילויות בשביל להגיע לבתים של הניצולים. כי אמרתי, גם התפיסה שלנו זה שחשוב להגיע עד אליהם, ויותר מזה, חשוב שמישהו יפתח דלת בבית של ניצול שואה ערירי כל שבוע. אז יש לנו תוכנית מדהימה עם כל קופות החולים לטיפול לטיפול בניצולי שואה ריריים. אבל יכול להיות שאנחנו לא מגיעים לכולם, ואם עמותה שאתה שמעת עליה כן מצליחה להגיע דרך פרויקט של בישול ארוחות חמות לניצולי שואה שאין להם מי שיבשל להם. אז אולי הם לא רעבים, אבל הם רוצים ארוחה חמה, ומישהו נכנס אליהם הביתה, ופעם הבאה הוא גם מזמין אליהם הביתה. או חיילים שמגיעים עם פרח ביום השואה. אז יש המון דברים שהם מאוד מאוד יפים, ואנחנו מברכים עליהם, כי זה מכפילי כוח של הפעילות שלנו.
מה אנחנו כחברה או כמדינה לא עושים ויכולים לעשות לדעתך?
לחשוב על ניצולי השואה לא רק ביום השואה. להיזכר בהם כל יום. זאת אומרת,
אנחנו... את מדברת על השיח הציבורי, על מה?
השיח הציבורי
קיים
סביב יום השואה.
סביב יום השואה ובהקשרים פוליטיים.
ובהקשרים פוליטיים.
כן, סביב כל השנה.
אבל יש ניצולי שואה שהם בודדים ועריריים, בעיקר אחרי הקורונה, שהם פחות יוצאים. יש ניצולי שואה שהם אפקטיבית עריריים. זאת אומרת, יכול להיות שיש להם ילדים, אבל הם באמריקה או באוסטרליה, או דור שני שנסע הכי רחוק שאפשר. ויש להם שכנים, הם רואים שלא פותחו את הדלת כמה ימים, לדפוק בדלת, לראות אם הוא צריך משהו, או אפילו להתקשר אלינו, או לאחת עמותות. היום קיבלתי פנייה ממישהי שאומרת שהיא רוצה לשכנה שלה ב-99, ניצולת שואה מאושוויץ, ארוחה חמה, מי יכול לדאוג לארוחה חמה? עכשיו, זה לא ניצולת שואה, זה ניצולת שואה שממצה את זכויותיה, ומקבלת את מלוא הכספים, היא לא רעבה במובן הכלכלי. אבל היא צריכה מישהו שיכנס עם ארוחה חמה פעם בשבוע. קיבלתי פנייה מבן של ניצולת שואה, שאימא שלו מאוד מאוד חולה, והוא רוצה שיתעדו את הסיפור שלה שלפני שלא יהיה את מי לתעד. אז דרך יד ושם ופרויקט שאנחנו שותפים לו, שנקרא ההזדמנות האחרונה של תיעוד, דיבר איתי ביום ראשון, ביום חמישי הגיעו לתעד אותה. אז, ולפעמים יש יוזמות באמת של שכנים, שאומרים, צריך מעלון פה בבניין. היא לא יודעת, הם לא במצב שהם יכולים לעמוד על זכויותיהם היום, או ללכת ולזעוק שהם צריכים מעלון בכניסה לבניין שלהם, או שמישהו יבוא לדבר איתם, או שמישהו ייקח אותם שנייה לרופא, או יעזור להם באפליקציה להזמין תור, או להקדים תור ל-MRI. אז יש המון מוקדים והמון פעילויות, או לפעמים הסיפור הוא מישהו שישים לב, ואנחנו לא שם בכל שעה.
רונית, לגבי התנדבות, אני אשמח לשמוע על תוכניות ספציפיות, ואיך מתנדבים.
אוקיי, אז על זה אני אוהבת לדבר. יש לנו תוכנית מקסימה של התנדבות, באמת שהרשות מתקצבת יחד עם עמותת מטב. התוכנית נקראת עכשיו זה הזמן, היא רצה כבר כמה שנים, לא רק עכשיו. עכשיו זה הזמן, כי באמת זה הזמן לבוא ולהיות עם הניצולים, כל עוד הם איתנו כאן. התוכנית נולדה באמת במטרה להפיג את הבדידות. אנשים נמצאים רוב שעות היום בין קירות הבית, חלקם פחות ניידים. הרעיון של התוכנית זה שאנשים באים ורוצים להתנדב. העמותה שמפעילה משדכת להם, זה ממש שידוך, ניצול שואה שמעוניין במישהו שיבואו אליו. המתנדב מגיע פעם בשבוע לשעה וחצי, שעה וחצי לבית הניצול. עכשיו, מכאן זה כבר, מקבלים הדרכות והכשרות וליווי סוציאלי ומה שצריך, אבל מכאן זה כבר ברמת התקשורת והכימיה בין המתנדב לניצול. יש כאלה שמבשלים ביחד, יש מי שיקראו ספר ביחד. הייתי אצל ניצולת שואה שהמתנדבת שלה הולכת איתה כל פעם למשתלה לקנות פרחים, והם שותלים אותם בעציצים והם קופצות לחברות ביחד, וכבר זה הופך להיות ממש משפחה. זה, והיופי בעיניי בתוכנית הזאת, שזה הרבה מעבר להתנדבות, כי דיברתי על לפתוח דלת, כי ברגע שהם נכנסים, וזה מתחבר אגב לשאלה שלך על כל העמותות המגזר השלישי, על כל המגזר השלישי, על העמותות, הם עושים חיבורים עם הרבה מאוד גופים שרוצים לעזור. אז אם צריך לשפץ את החדר, את הכניסה, אז יש עמותות שעוסקות ומחפשות ניצולי שואה, כי יש אנשים ששמים כסף ורוצים לשפץ דירה של ניצול שואה. ואם זה ארוחה חמה, ואם זה סלי מזון, ואם זה אוריינות דיגיטלית, שאגב, גם זה יש לנו תוכנית דרך המרכז מידע, שהם ללמד, להתפתח סביב הקורונה, לתקשר עם הילד בוואטסאפ או בזום, עם הילדים בחול, או עם הנכדים בארץ. אז הרבה מעבר רק לשיחה, זה באמת לראות מה הצורך של אותו ניצול, וזה לא הניצול שדווקא הרירי, זה יכול להיות שהילד גר לא רחוק, אבל עוד פעם בשבוע מישהו מגיע ומדבר איתו ומשוחח, ואנחנו מזמינים ומחפשים עוד מתנדבים, אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות הזאת, כולל דוברי רוסית, האוכלוסייה דוברת הרוסית, שם חסרים לנו מתנדבים. נשמח, אתם יכולים, אפשר לפנות דרך האתר של למטב, או דף הפייסבוק, עכשיו זה הזמן, ישירות למטב, אפשר לפנות למוקד שלנו, ואנחנו נעביר את הפרטים. תזכו למצווה ולחבר חברה חדשה.
תני לנו קצת פרטים, איך מגיעים אליכם, איך פונים?
יש לנו מוקד מידע, מרכז זכויות לאומי שפעיל עד מהבוקר עד 6 בערב, כוכבית 5105. יש גם באינטרנט אתר שלנו שיש שם כתובת מייל לפניות, ומקווה שבקרוב יהיה לנו גם דף פייסבוק שדרכו אפשר יהיה לפנות. ואני מזמינה באמת לפנות בכל שאלה. ואנחנו עושים את המיטב בשביל באמת לאפשר, לתת לניצולים את האפשרות לחיות בכבוד, להזדקן בכבוד, זאת השליחות שלנו.
רוני, תודה רבה שהקדש לנו מזמנך.
תודה לך.
ולמאזינים, אנחנו נשמח להיפגש בפרקים נוספים של הפודקאסט מה נחשוב של גופמן קריאיטיב. תודה רבה.